הגענו לדף י"ח עמוד א' בשורה 11, אמר אביי, אוויר שלושה בסוכה גדולה ומיעתו, בין בקנים, בין בשיפודים, הווה מיעוט. בסוכה קטנה, בקנים הווה מיעוט, בשיפודים לא הווה מיעוט. אם אדם יש לו אוויר, מקום פנוי מסכך, ברוחב שלושה טווחים, אמרנו זה פוסל את הסוכה. אם מדובר על סוכה גדולה, כלומר סוכה שיותר גדולה מהשיעור המינימלי של שבעה על שבעה טווחים, והוא בא למעט את מקום האוויר, לשים שם משהו במקום האוויר, אז אפשר למעט אותו בין ידי סכך כשר, בין ידי סכך פסול. מיעתו בין בקנים שזה סכך כשר, בין בשיפודים שזה סכך פסול, זה נקרא מיעוט. למה? כי בפועל אין פה עכשיו, גם אם הוא שם שם סכך פסול, בפועל אין פה עכשיו אוויר שלושה טווחים, אלא יש שם סכך פסול. ואז הסוכה לא פסולה, הסוכה כשרה, הוא יכול בכך להכשיר את הסוכה. אבל אם מדובר בסוכה קטנה, שהוא מינימלי של שבעה על שבעה טווחים, הוא יכול למעט את האוויר הזה רק על ידי סכך כשר. בקנים אוהב מיעוט, בשיפודים לא אוהב מיעוט. למה זה לא נקרא מיעוט? מכיוון שבפועל נותר שטח של שלושה טווחים שאין בו סכך כשר. זה לא משנה שזה לא אוויר, אלא סכך פסול. מכיוון שמדובר על סוכה מינימלית של שבעה על שבעה טווחים, אי אפשר שיהיה שטח של שלושה טווחים שאין בו סכך כשר. עכשיו, כל מה שלמדנו עד כאן מבוסס בעצם על אם יש אוויר פחות בשלושה טווחים במקום אחד, אז הוא לא פוסל את הסוכה, כי אומרים לבוד. אז עומד כבר נחלקו בזה באמת לגבי האמצע הסוכה. הנה מילי מן הצד. כל מה שאמרנו שאוויר פחות משלושה טווחים, זה עכשיו לבוד, זה לא פוסל את הסוכה, זה מן הצד. אבל באמצע נחלקו בזה המוראים, פליגי ברבה, חבר אבינה. אחד אמר יש לבוד באמצע, יש אומרים שיש לבוד כמו בצד גם באמצע. ואחד אמר אין לבוד באמצע, לא, אין תורת לבוד באמצע. בעצם גם אוויר פחות משלושה טווחים, אם מדובר באמצע הסוכה, יפסול את הסוכה. והגמרא מביאה ראיות לשני הצדדים. מה איתם? הדמנד אמר יש לבוד באמצע. מי שאומר יש לבוד באמצע כמו בצד, הוא יש לו ראיה מדיני עירובין, עירובי חצרות, דתניא. בעניין טלטול במבוי, בשבת. קורה שצריך לשים קורה כדי ליצור איזה עקר לטלטל במבוי בשבת. מבוי, חצרות פתוחות במבוי, מבוי זה סוג של סמטה, שסגורה משלושה כיוונים. אסור חכמים לטלטל שם, כי זה נראה כמו רשות הרבים, כי זה חצר משותפת, כי זה מבוי משותף בעצם, עם הרבה חצרות ובתים שפתוחים לחצרות, ולכן צריך לשים שם קורה בכניסה למבוי, כדי להתיר את הטלטול. עכשיו, הגמרא מביאה, הברייתא מביאה פה כמה מקרים. קורה יוצא מכותל זה, אם יש קורה שיוצא מצד אחד של המבוי, ולא מגיע ממש עד הצד השני. צריך לשים בפשוט קורה לכל אורך הכניסה של המבוי. אז אם יוצא מצד אחד, אינה נוגעת בכותל האחר, או מקרה אחר, שתי קורות, אחד יוצא מכותל זה ואחד יוצא מכותל האחר, שכנגדו, מוכוונות זו כנגד זו, אבל אינה נוגעות זו בזו. אז מה הדין? אם יש רווח בין הקורה לכותל, או רווח של קורה אחת, הקורה השנייה, פחות משלושה טפחים, אין עוד צריך להביא קורה אחרת. אנחנו אומרים יש דין לבוד, הם נחשבים הקורות האלה כקורות מחוברות, או הקורה לצד שכנגד. אבל שלושה טפחים ויותר צריך להביא קורה אחרת. בכל מפורש הברייתא, שדין לבוד נוהג לא רק ברווח שסמוך לדופן, אלא גם רווח באמצע. כמו שאמרנו, שתי קורות שמגיעות מכל אחד מהצדדים, יכול להיות דין תורת לבוד באמצע. כך לומד את זה. מה המור האחר שאומר לא אומרים לבוד באמצע? מה יגיד על הברייתא הזאת לגבי עירובי חצרות? ואידך שאני קורות מדי רבנן, אני אגיד טוב, בסדר גמור, קורות זה דין די רבנן. כל הצורך לקורה בפתח המבוי רק מדין די רבנן, מהתורה מותר לטלטל, ולכן אומרים תורת לבוד באמצע. אבל בדבר שהוא סוכה שמהתורה, לא מכשירים דין לבוד באמצע. ככה המור האחר יגיד. ומה איתם הדמנד אמר אין לבוד באמצע? הוא לא אומר את זה מטומאה, דתנן, ארובה שבבית, הוא בא פותח טפח, אם יש לה ארובה בבית, כלומר חלון בגג הבית שפתוח לשמיים, לשטח שלו הוא טפח על טפח לכל הפחות. אז הדין הוא כך, תומה בבית, אם יש מקום אחד בבית, יש עם תומה, מת שם, או חלק ממת וכדומה, כולו תמה, כל הבית כמובן תמה, כי הוא נמצא בתוך הבית, אויל, עומד תחת גג, אבל מה שכנגד הערובה, הדבר שעומד תחת הערובה הוא טהור, כי אין גג עליו, מדובר על פתח. תומה כנגד הערובה, במקרה שני, אם יש תומה כנגד הערובה, כל הבית כולו טהור. אם התומה, כל התומה הוא כנגד הפתח, אז אין פה בעצם דבר שמאהיל על התומה, לכן כל הבית כולו טהור, כל מה שנמצא בבית הוא טהור. אין בערובה פותח טפח, האמת היא זה אותם דינים כאן, שגם אם אין בערובה פותח טפח, זה אותם דינים, ומה שנראה עכשיו במשנה באוהלות, למה הגמרא, למה המשנה שם מחלקת בין המקרים? כי לעניינים אחרים, אבל לא לעניין שלנו. אז כתוב פה, אין בערובה פותח טפח, גם אם אין שטח של טפח, תומה בבית, אם יש תומה בבית, אז כמו שאמרנו, כנגד ערובה טהור, כי בכל זאת הוא נמצא, אין פה משהו שמאהיל על התומה, אבל תומה כנגד הערובה, כל הבית כולו טהור, כמו שאמרנו. בכל אופן, מפורש במשניות האלה, שגם ארובה שקטנה משלושה טווחים או שלושה טווחים נחשב פתח. היה אפשר לחשוב, תשמע, ארובה הזאת פחות משלושה טפחים, בין אם זה טפח, בין אם זה פרעה מטפח, זה לא משנה. זה פרעה משלושה טפחים, לכאורה אומרים לבוד. זה צריך להיות לחשב כדבר סתום או כמחובר. הוא לא נחשב. למה? כי כנראה לא אומרים דין לבוד כשמדובר על משהו באמצע הגג ולא בסמוך לדפנות. זה המקור למי שאומר אין תורת לבוד באמצע. אבל האמורא אחר מה יגיד על זה כדי לסתור את זה, ואידך שאני הלכות טומאה דאחי גמילה. הלכות טומאה זה משהו אחר, אי אפשר בכלל ללמוד הלכות טומאה להלכות סוכה. הלכות טומאה כך התקבלה הלכה למשה מסיני, שלא אומרים לבוד באמצע. אבל אי אפשר ללמוד מהלכה למשה מסיני למשהו אחר. הלכה למשה מסיני נאמרה רק בעצם איפה שנאמרה. אי אפשר ללמוד מזה להלכות סוכה. עוד ברית על דינים שלמדנו, דרש רבי דבר אילאי, בית שנפחת וסיכך לגביו, סקשרה. אמר לפניו רבי שמעל ברבי יוסי, רבי פרש, כלומר תפרש את דבריך שיש איזו הגבלה לדין הזה. אמר לפניו רבי שמעל ברבי יוסי, כך פירש אבא. כלומר ככה הוא אמר רבי פרש, אמר לו כך פירש אבא, כך פירש את ההוראה הזאת. ארבע מאות פסולה, אם המרחק מהסכך הקשה לדופן הוא ארבע מאות, אכן פסולה כי אין פה דופן עקומה. אבל פחות מארבע מאות קשרה, כמו שלמדנו במשנה. ובכל אופן הסגנון הזה שהוא אמר את הדין בלי להגיד הגבלה, ואמר תפרש את דבריך, נאמרו לגבי כמה עניינים, הסגנון הזה נאמר לגבי כמה עניינים. נראה את זה עכשיו בעוד דין, דרש רבי דבר אילאי, אברומה שר, ידג קטן שנקרא אברומה, מותר באכילה, אנחנו לא חוששים שמא יתערבו, מכיוון שזה דג מאוד קטן, לא חוששים שמא יתערבו בו עוד דגים טמאים, ואדם יבוא לאכול דג קטן, כי קשה לי להבחין בין המינים הטהורים לטמאים. אמר לפניו רבי שמעון, רבי יוסי, רבי, פרש, תפרש את דבריך, כלומר תגביל אותם. אז הוא כך אמר אבא, של מקום פלוני אסורה, של מקום פלוני מותרת. זה לא שכל דג אברומה מותר, מותר, אלא דווקא של מקום פלוני אסורה. באותו מקום יש לחשוש שמעורבים עם הדגים טמאים, אבל במקום אחר, שהדגים הטמאים לא מצויים שם, מותר. אז הנה שוב יגביל לדין. כעד אמר רביי, והחילוק הזה, זה כמו שאמר רביי, היי צחנת דבב נהר השריה. צחנת זה דג קטן שנמצא בנהר בב, אז מותר באכילה. למה? כי אותו נהר לא מצויים שם דגים טמאים, למה שאין כן בנהרות אחרים, ולכן מותר לאכול את זה. עכשיו, מה איתה? למה באמת אין דגים טמאים שם מצויים בנהר בב? אז אומרת, מה אילים, המישהו דרדיפה מים, אם מדובר בגלל שהנהר, המים זורמים במהירות בנהר הזה, והי דג טמא, כי אם דלי בו לחוט שדרה לא מצי מיקה, מכיוון שדג טמא, מכיוון שאין לו חוט שדרה, הרי שבעצם השדרה שלו חלשה, ולא יוכל להחזיק מעמד בנהר שהמימיו, המים רדופים, זורמים במהירות. אומרת, מה זה לא נכון? רק החזינן דקאיר, אנחנו יודעים שזה לא נכון. בפועל דגים טמאים מחזיקים מעמד גם בנהרות כאלה. אלא אולי זה משום דמיליכי מיה, בגלל שהמים בנהר הזה הם מלוכים, והי דג טמא, כי אם דלי לקילפה לא מצי קיים, כי הדג טמא הזה אין לו קסקסים, שהגנו עליו מפני המלח, אז אולי לא יכול להחזיק מעמד במים כאלו. גם זה לא נכון, רק החזין דקאי, אנחנו רואים שבפועל הוא כן מחזיק מעמד במים כאלו, במים מלוכים. אלא משום דלא מרבה טינה עם דג טמא, כי הטיט שנמצא בקרקעית הנהר, הוא לא מגדל ומשריץ דגים טמאים, הסוג הזה של הקרקעית הים, אין שם דגים טמאים. אמר אבינה ואידנה דשפכה, נהר איתן נהר גנדה, לאט המסירה. עכשיו, אתה היום, כן, שנהר איתן נהר גנדה, שופכים את מימיהם לשם, לתוך נהר בב, אז אסור. אסור לאכול את הצחנתה, כי כבר שני הנהרות האלה בעצם מגדלים דגים טמאים, וממילא הם מגיעים גם לנהר בב, ומתערבים עם הטהורים דגים טמאים. הגמרא עוברת לדון, לגבי מה שלמדנו במשנה, על סוכה שנעשית בחצר שמוקפת אכסדרה. איתמר, סיכך לגבי אכסדרה. יש שיש לה פצימין כשרה, אין לה פצימין, אביי אמר כשרה, רב אמר פסולה. פה מדובר אדם סיכך על גבי אכסדרה שיש רוחב 400 או יותר, בעצם לא מדובר פה על דופן עקומה, אי אפשר לסמוך על דופן עקומה. אז אם יש לה פצימין, פצימין מין עמודים כאלה שיש במרחק פחות בין כל עמוד ועמוד יש מרחק שפחות משלושה טפחים, והפצימין הם יורדים מהקצה של האכסדרה שבעצם נוצר כאן סוכה לכל דבר ועניין, אז כולם יודעים שהסוכה כשרה. אבל אם אין לה פצימין, החלקו אביי ורבא. אביי אומר בכל זאת סוכה כשרה, אבל מה פסולה? לכאורה קשה מאוד על אביי, הרי למדנו במשנה שמש מרחק מ-400 ולמעלה אי אפשר להגיד דופן עקומה, אז איך זה יכול להיות שהוא מכשיר סוכה כזאת? אבל הגמרא מסבירה, אביי אמר כשרה, מינה פי תקרא יורד וסותם. אביי אומר, אומרים כלל הלכתי אחר, פי תקרא, פה של התקרא, השפה של התקרא, רואים אותה כאילו היא משוחה ויורדת עד הארץ, ובעצם נוצר כאן איזה דופן סגור, דמיוני, מכוח הפה של התקרה. זה פי תקרה יורד וסותם. רב אמר, פסול. לא אומרים על פי תקרה ולא סותם, לדעתו הוא חולק על הכלל הזה, למקרה שלנו. כפי כפי שנראה בהמשך, רב לא חולק לכלל פיתיקה יורד וסותם, אלא שהוא לא, הכלל הזה לא חל במקרה שלנו. אמר לי רב לאביי, לדידך, אתה אמרת לפי מה שאתה אומר, במקרה הזה אפשר להגיד פיתיקה יורד וסותם, אפילו הפחית דופן אמצעי, הרי גם יש לך סוכה נניח, סוכה טובה, שלוש תפנות עם נסרים על האב לסוכה. אז נופל את הדופן האמצעי, כך כתוב, הפחית דופן אמצעי, נפלה הדופן האמצעי של הסוכה בעלת שלוש תפנות. מכיוון שיש לך נסרים בקצוות, אפשר להגיד שהנסרים, פיתיקה יורד וסותם בשתי הקצוות. וכביכול יש לנו פה סוכה של ארבע תפנות. כך אפשר בעצם להכשיר כמעט כל סוכה בשתי תפנות בלבד, ברגע שיש לך איזה שפה למעלה בשתי התפנות האחרות. אז פה אמר לאביי לרב, לא, אמר לרב, המודין על אביי, אני מודה כזה שאי אפשר להגיד פיתיקה במקרה כזה. למה? דו למבוי מפולש. סוכה כזאת עם שתי תפנות בלבד זה מבוי מפולש. מדובר על מעבר לרבים. ברור שדבר שהוא בעצם עושה זה מעבר לרבים, לא יכול לחשב כדבר סגור, ומיד לא יכול לחשב כסוכה. הגמרא מנסה לתלות את מחלוקת אביי ורבא במחלוקת המוראים אחרת. למה אביי ורבא? בפלוגתא דרב ושמואל כבפלגי. אולי נאמר שאביי ורבא נחלקו במחלוקת שרב ושמואל, בעניין הלכות שבת. דידמא אכסדרה בבקעה, לעניין איסור טלטול בשבת, כשיש אכסדרה שעומדת בבקעה, מגיע במקום פתוח בשדה, אין לה מחיצות כלל, יש רק קירוי, תקרה עם ארבעה עמודים, רב אמר מותר לתת בכולו, זה נחשב כרשות היחיד המוקפת מחיצות, למה? כי כמו שאמרנו, אומרים פי תקרה יורד לסותם, כך אומר רב, אומרים את שפת התקרה של אכסדרה בכל ארבע רוחות, שהשפה הזאת יורדת ונמשכת ויורדת עד הארץ, ונוצר פה איזה חלל סגור, לכן זה רשות היחיד, ושמואל אמר אין מטלטלים בה, אלא בארבע אמות, רק בתוך ארבע אמות, כדין כמובן כל טלטול בבקעה עצמה, כי לא אומרים פיתיקה יורד וסותם. אומרת הגמרא, אין הכרח לומר שזו אותה מחלוקת. אליבא דשמואל כולם לא פליגי. זה ברור שלפי שמואל, אין חולק על כך שנחלקו באמת. כולם לא פליגי, זה ברור שסיכך לגבי החסדרה של הפצמין, פסולה לסוכה, הבית שמכשיר סוכה כזאת, הוא חייב להודות ששמואל לא סובר כמותו. השאלה מה לגבי רב? כי פליגי אליבא דרב. בדעת רב אפשר לחלק. הבית כרב, ורב יאמר לך, אביי אומנם תואמים שיטת רב, כמו שרב התיר לטלטל באכסדרה מכוח פי תקרה בארבעה צדדים, גם אביי מכשיר את הסוכה מכוח פי תקרה. אבל רב יגיד לך, לא, 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 יש חילוק לבין זה לזה. עד כאן לא קם הרב האטם, ילד מחיצות לאכסדרה הוא דוידי. כל מה שבא רב לומר בלכות שבת פי תקרה יורד וסותם, זה בגלל שהאכסדרה הזאת, המחיצות לאכסדרה הוא דוידי. המחיצות האלו, כלומר הקורות המנוחות, המונחות על עמודי האכסדרה, שהם הפי תקרה שיורד וסותם, הם נעשו לצורך חלל האכסדרה, לצורך הפנים של האכסדרה. באופן כזה הוא יכול להגיד, טוב, נאמר הלכה למשה מסיני, פי תקרה יורד וסותם. אבל כאן במקש הסוכה שמוקפת האכסדרה, הרי זה האכסדרה, היא באה לתמוך בבתים שבחצר, הוא לא בא לתמוך בחלל פנים האכסדרה. לאו לאח יביד, המחיצות, הקורות האכסדרה, לא נעשו לצורך שטח הסוכה, הפוך, נעשו לצורך שטח מבחוץ, כלומר של הבית. לא פנים הסוכה, אלא מבחוץ. אז לא, בזה יגידו לא, לא שייך בכלל טיפיתיקה יורד וסותם, וגם רב יסכים לזה, כלומר אולי לא נחלקו בכלל, רבי ורב, שמואל ורב, בעניין זה. עכשיו הגמרא מביאה קושיה מהמשנה על הבית, נן, וכן חצר מוקפת אכסדרה, למדנו ברגע שאדם, מסכך בצורה כזאת על חצר מוקפת אכסדרה, אם יש רוחב 400 או יותר, אי אפשר להגיד דופן עקומה. אז אם אין שם פצימין, איך אפשר להכשיר את הסוכה הזאת? עמי, אם הפיתיקה יורד וסותם, לפי הבעיה, אפשר להגיד פיתיקה יורד וסותם, ואין בעיה, למה צריך דופן עקומה? אלא אומרת, תגמר, תרגם הרב, עלי בדי הבעיה, רב הסביר את הבעיה, כשהשווה את קירויו, הוא יכול להסביר את המשנה בצורה כזאת. הכוונה, רוף, היא המית הסכך, באופן שמשרש כקירוי, כתקרה, לסוכה, באופן שווה לגג האכסדרה. בעצם, הוא מכסה את שפת גג האכסדרה, והיא לא נראית. אם היא לא נראית, אי אפשר להגיד פי תקרה יורד וסותם. כל הכלל שפי תקרה יורד וסותם, יכול להיות שיש פה שפה של הגג. שפה של הגג, רואים את המשך השפה של הגג, שיורדת. אבל אם אין שפה של הגג, אם נניח הוא הסתיר אותה עם הסכך, בגלל שהסכך הזה שהוא שם, הוא שם אותו באופן שווה עם האכסדרה, הרי שבעצם אין כאן פי תקרה. אבל באמת, לפי זה, מה שרב הסביר, עכשיו, בדעת הבעיה, אם היה אכן שפה גלויה, היה אפשר להגיד פי תקרה יורד וסותם, גם לפי המשנה שלנו, למרות שהמשנה שלנו לא אמרה את זה. הגמרא מביאה נוסח אחר בכלל למחלוקת הבעיה ורב, בסורה מתנילה להשמת הבעיה לישנה, בסורה לימדו בשמועה זו, כמו שלמדנו עד כה. אבל בפומבתית המתני לימדו אותה בצורה אחרת. סיכך על גבי החסדרה שיש, שאין לה פצימין, דברה כל פסולה. אף אחד לא מכשיר מדין פיקטיקה יורד וסותם. אבל אם יש לה פצימין, אז כאן החלקו אביי ורב. זה כמובן לא כמו שלמדנו עד כאן. אביי אמר כשרה, רב אמר פסולה. אביי אמר כשרה מנן לבוד. אומרים לבוד, יש פצימין, סמוכים, כל אחד סמוך לחבר או פחות משלושה תפחים. הרי רואים את זה כסוכה של סתומה, מדין לבוד, והכל בסדר. לכאורה זה צריך להיות דעה להנחה. אבל רב אמר פסולה, לא מנן לבוד. למה לא אומרים לבוד? ברור שרב לא חולק באופן כלל דין לבוד. אלא גם מחיצות לבוד, הן לא מחיצות, מחיצה גמורה ממש. זה רק בגלל הולכה משה מסיני. למה? הולכה משה מסיני, לבוד, זה מועיל. אז רב הסובר שהולכה משה מסיני הזה לא נאמרה אלא ביחס לאותו שטח שהמחיצה נעשתה לעבורו מראש. כמו שאמרנו לפני כן, מחיצות, פה במדובר במקרה של אכסדרה, האכסדרה הזאת נעשה בשביל הבתים, לא בשביל השטח הסוכה. לכן מכיוון שבעצם הפצימין האלו באו לתמוך באכסדרה, אז גם הפצימין לא נעשו בשביל הפנים הסוכה, אלא נעשו בשביל הבתים והאכסדרה. הרי במקרה הזה לא חל, הלכה משה מסיני לבוד, הוא סובר שבכלל לא אומרים לבוד. מכיוון שלא אומרים לבוד, גם אם יש פצימין, גם אם יש עמודים שפחות משלושה טפחים, אז אין כאן סוכה. אבל אומרת, הגמרא הלכתה כלשנה, כמה הלכה כמו הלשון הראשון, כלומר, כדעת רבה, שמסיקך לגבי הסדרה שיש לה פצימין, הסוכה כשרה מדין לבוד, אם אין לה פצימין לסוכה פסולה, ולא אומרים פתיקה, יורד וסותם. הגענו לדף י' עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך. אני אשתדל עכשיו בעצם לצלם תמונות שונות גם מהדף הקודם, גם מהדף הזה, שנראה לי שזה די חיוני, כי להבין היטב את ההחסדרה ופצימין, ופתיקה יורד וסותם. חזק וברוך.